שלום וברוכים הבאים לשנקל, פודקאסט כלכלי בהנחת עידן ארץ ורועי שוורץ תיכון. רועי, מה שלומך?
מעולה, מה איתך?
אני בסדר גמור. יאללה, עכשיו פרק קצר יחסית, שבו נשתדל לדבר על יבוא מזון, ובאופן כלל מערכת יחסים בין רגולטורים, ועל ייעוץ ביטוחי ופנסיוני שרוצים לעשות פה רגולציות חדשות, שאני לא בטוח שיעזרו יותר מדי, אבל אנחנו נגיע לזה.
אני חושב שגם נוסיף קצת גז טבעי וקטע של רגולציה על ביטחון, כי זה מאוד קצר, ורק נכניס את זה כדי שככה לא להתעסק בזה בזמן אחר. ייתכן שזה הפרק האחרון שנקליט לפני שהוא עבר חוק ההסדרים, ואז מה שלא נגיע בפרק הזה נגיע אליו בפרק הבא.
וגם נדבר על מה בפועל עבר, על כל הדברים שקוטצו בדרך או יגיעו אלינו בפנים אחרות. בכל מקרה, יבוא מזון.
החברות האמיתית היא הרפורמות שקוטצו בדרך.
וואו, באמת, צריך פעם לעשות תמונה אבסטרקטית של, של, של רצפת חדר העריכה של, של משרד האוצר, כמה רפורמות יפות יושבות שם. בקיצור, אז אנחנו בעצם מדברים עכשיו על יבוא מזון. עכשיו אני לא אלאה אתכם בכל הפרטים, כי אני בקושי הצלחתי להבין בעצמי, יש שם הרבה 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 מאוד, באמת, פרטים מאוד 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 קטנים, על איך צריך, על לגבי יבוא מזון, ולגבי הסמכויות של כל שר, וכל מנהל, וכל מיני עניינים, באמת הגדרות מאוד מאוד קונקרטיות, כן? רצו לשנות את חיידקים ובקטריות לתנאים ביולוגיים, וכל מיני דברים מוזרים כאלה. אבל בכל מקרה, צריך, אבל אם אני אסתכל על זה רגע ברמת התמונה הגדולה, מדובר בעצם בעוד שלב במאמץ ניכר שנמשך כבר מאז 2014 פחות או יותר ועדיין לא הסתיים, לאפשר יבוא מזון על פי סטנדרטים אירופאים. והדבר הזה הוא בעצם, אגב, הסטנדרטים האירופאים מבחינת רגולציה הם נחשבים דווקא די מחמירים. זאת אומרת, בניגוד לרגולציה נגיד בארצות הברית או באוסטרליה, שזה נחשב, אין לי לחשבות מדינות קצת יותר מקלות ברמה הרגולטורית, האמת אוסטרליה אני לא בטוח לגבי יבוא ביולוגי באופן כללי, אבל באופן ספציפי. אבל כן, והרגולציה באירופה היא נחשבת קשוחה. אלא שהרגולציה בישראל המון פעמים נחשבת עוד יותר קשוחה. כי בעצם משרד הבריאות רואה את הרגולציה האירופאית, ואומר, למה שנסתפק בזה? אנחנו רוצים את הכי טוב עבור האזרחים שלנו.
איזה יופי.
בדיוק, דואגים לנו לרגולציה.
בניגוד לאירופאים שרוצים את הכי רע בעבור האזרחים שלהם.
מה, אתה מצחצח שיניים עם משחת שיניים שיוצרה באירופה על פי תקנים אירופאים? מה, אתה משחק?
אחי, יש לי שיניים ייחודיות. זה לא כל משחת שיניים טובה לשיניים שלי.
בדיוק. כן, מה, אתה יכול, איך אתה יכול בכלל לאכול אוכל אירופאי שיש לו אך ורק תנאים אירופאים? בכל מקרה, הפוינט היא כזאת.
הכי גפילטה פיש דורש אגף ספציפי במשרד הבריאות.
אתם חושבים שרועי צוחק, אבל למעשה, אם תגגלו, אתם תגלו שיש חוק ספציפי לגבי האריזה והשיווק של גפילטה פיש.
האמת, אני צחקתי, לא ידעתי את זה.
אבל באמת, לא ידעתי את זה. אז אני מספר לכם שיש דבר כזה, לא רק זה, יש הגדרה מפורשת לגבי הנפח של הקופסאות שמותר לשווק בהם גפילטה פיש. אז אם חשבתם, בטעות...
זה פשוט מדהים שאתה מעלה משהו כבדיחה, כי כאילו, לא יודע, זה יכול להיות כל מהלך אחר, ואתה מגלה שיש רגולציה יהודית עליו.
אם חשבתם, בטעות, לשווק גפילטה פיש בקופסאות של 830 גרם, אז טעות בידכם, זה או זה לא עומד בתקנות. אתם צריכים לשווק את זה או ב-250, או ב-500, או באריסות של קילו. אני לא בטוח לגבי המספרים הספציפיים, אבל זה פחות יותר מה שהולך שם בחוק.
אז איך אנחנו הולכים להגיע למצב שהבשר והיבוא ודברים כאלה זולים יותר אצלנו, כי אנחנו אוהבים זול?
כן, אז בגדול חלק מהעניין זה שכדי, בגלל שאנחנו בעצם יושבים, אנחנו יושבים בעצם בפריפריה של, בתור מדינת ישראל, אנחנו יושבים בפריפריה של הסחר האירופאי, כן, האיחוד האירופי הוא פרטנר המסחר הגדול ביותר של ישראל בפער עצום, כן, זאת אומרת, אחריו ארצות הברית, אבל יש פער, אני לא זוכר את המספרים המדויקים, אבל כן. זאת אומרת, אם מסתכלים על כל מדינה בנפרד, אז ארצות הברית מקום ראשון, אבל אם מסתכלים על כל האיחוד האירופי ביחד, אז כאילו הם מקום ראשון בפער ענק. ולכן בעצם אנחנו, ובגלל שהאיחוד האירופי הוא בעצם יושב על תשתית רגולטורית אחידה, זה חלק מהרעיון שבעצם מאפשר את המעבר החופשי של סחורות ואנשים בין מדינות האיחוד האירופי, אז זה דורש מערך רגולטורי אחיד. והרבה מדינות מחוץ לאיחוד האירופי פשוט אימצו את התקנות האירופאיות אחד לאחד, כי זה פשוט ממש ממש משתלם, כן? כי זה פשוט אומר שאם כבר יצרן תרח בעצם להתאים את הייצור שלו לרגולציה האירופאית, כי כאילו הוא רוצה את אלו מאות מיליונים שנשמעים לרגולציה אירופאית, אז שווה לנו, בתור מדינה של, אתה יודע, אפילו לא 10 מיליון איש, פשוט להסתנחרן איתה.
נשמע הגיוני עד כה.
כן, נשמע הגיוני עד כה, אלא שבעצם משרד הבריאות, יש בעצם בעיה שהוא ארכי שמרן, כן? אין דרך אחרת להתאר את זה. משרד הבריאות בעצם, הוא מבחינתו נוקט בגישת אפס סיכון, וכל מקום שבו אפשר לנהל סיכונים, אומר, אנחנו פשוט נעלים את הסיכון לגמרי, או לפחות נעמיד פנים שאנחנו מעלים אותו לגמרי. אחת הטראומות הגדולות שעברו על משרד הבריאות בהקשר הזה, זו כמובן פרשת רמדיה, שבגלל איזשהו עניין ספציפי עם הכשרות, אגב, של המוצר לתינוקות ישראלים, זה מצחיק, דווקא בגלל רגולציה ייחודית, כל המצב הזה נוצר, אז לא היה איזשהו חומר שהיה אמור להיות שם, ובאמת תינוקות בעצם...
רגע, אבל תחזור לזה, איפה הולך להיות לנו יותר זול? תכלס.
רגע, שנייה, אני מספר סיפור.
כבר סיפרת אותו, עידן.
מה?
כבר סיפרת אותו.
בסדר, טוב, אני אספר אותו בקיצור.
טוב.
אז בקיצור, וזה בעצם מוביל לזה שמשרד הבריאות הוא לא לוקח סיכונים כמעט בכלל, כי אם בעצם חס וחלילה קורה משהו, אז כולם יפלו עליהם, ואפשר רק לראות איך התייחסו אז לרגולטורים של משרד הבריאות, אבל אם בעצם סתם יוקר מחיה עולה, אז כאילו אף אחד לא בא להם בטענות.
אולי צריך יום אחד לדון בקונספט של חסינות לרגולטורים וכדומה.
כן, לגמרי. ובעצם, אז זה פחות יותר המצב, ועכשיו בעצם חלק מהדברים שרוצים לעשות עכשיו, זה למשל לגבי בשר, שרוצים להאריך לו את הפג תוקף לבעצם מה שהיצרן קובע, כמו בכל מוצר אחר. בעצם במקום שמשרד הבריאות יקבע דברים ספציפיים, ויש פה עוד כמה וכמה דברים על איך שמעבירים אותו וכן הלאה. זה בעצם המון 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 פרטים קטנים, שזה אמור להיות עוד שלב בפתיחה של ישראל לסחר עם אירופה. אני מאוד מאוד מקווה שזה יצליח, כי איכשהו כל פעם שמנסים להעביר דבר כזה, אז איכשהו מצליחים להכניס לזה איזשהו משהו קטן שמפיל הרבה מאוד מזה. נקווה שזה יצליח. בכל מקרה, that's basically it. זאת אומרת, יש פה הרבה מאוד פרטים שצריך באמת להיות מומחה די גדול, אני חייב לציין, כדי להבין אותם, ואני לא כזה, אז אני יכול רק לדבר על התמונה הגדולה.
אני מזכיר שבתחילת חוק ההסדרים היה כאן בשורה בסעיפים האלה של היבוא ומשרד הבריאות, והצטמצמה, ונשאר אולי בית מהבשורה.
כן, זה די נכון. אתה יכול לספר על הפערים?
אני לא יודע אפילו מה להתחיל בכלל. היה שם המון דברים, היה שם את העניין של פירות וירקות, איזושהי הקלה שם.
ועינו חלק ממש גדול מזה.
ואיך בעצם אפשר להכשיר למדינות שלמות ביבוא בשר, להכשיר אותם באיזשהו תקן סטנדרטי, במקום להכשיר משחטה זה נקרא, אני חושב.
נכון. אוי, זה נעלם, אתה צודק, דיברנו על זה, וזה לגמרי נעלם.
ונשאר מאוד מעט מזה. ובוא רגע הפעם דווקא כן נפתח לתמונה הגדולה של בוא נדבר על חוק ההסדרים והתקציב הנוכחיים וכדומה.
שכן, אגב, ובהשוואה לחוק ההסדרים הקודם זה שמיים וארץ, באמת, כאילו, זה ביזר.
בוא נדבר רגע על הפוליטיקה, בוא נדבר גם על הפוליטיקה שמה שדיברנו בפרק הקודם, וגם על הפוליטיקה של חוק ההסדרים. למה סמוטריץ' עושה חוק ההסדרים כזה?
אגב שזה מדהים, זאת אומרת, כאילו דווקא היית מצפה שממשלה שהיא הומוגנית, וכאילו היא ממשלה שהמצביעים שלהם, לא יודע אם להגיד עם אוטומטיים, אבל הרבה יותר הומוגנים ומובטחים לה מאשר כאילו הערב רב שהיה בקואליציה הקודמת. היית מצפה שתוכל להעביר רפורמות הרבה יותר רציניות, אבל אנחנו רואים בדיוק את ההפך המוחלט.
אז מה הסיפור פה? זה לא מעניין, סמוטריץ' לא היה לו זמן, הוא החליט שהוא חייב להעביר תקציב, כי זה מלמעלה שלא יודע, יהיה חוק הסדרים והממשלה תקרוס.
כן, לדעתי כן, זה עניין פוליטי, כי בעצם אני חושב שדיברנו בעצם על חוק הארנונה, ועל בעצם על קרן הארנונה. ומשהו שלא הזכרנו בפרק קודם לגבי קרן הארנונה, ודיברנו על הרשויות המקומיות, שבעצם, generally speaking, רשויות חילוניות במרכז ישלמו ל-generally speaking רשויות חרדיות בפריפריה. הבעיה היא בעצם שכרגע הציבור החילוני, לא יודע, אפשר לקרוא לזה מרכז שמאל, שוב, באופן מאוד מאוד כללי, אבל אפילו גם די, אפילו ימין, כן? די on edge. בגלל הרפורמה המשפטית.
אבל כשניסחו את החוק, וגם אז הוא לא היה בשורה, והוא פחות בשורה היום, כן. הוא לא היה כזה עונג', ולפחות מהעיניים של הימני הממוצע הזה כזה טוב, השמאלנים ממשיכים להפגין, הם אוהבים את זה, יש בעיה של היכרויות בקרב שמאלנים, שם אתה מכיר ויכול להתרבות וכדומה,
אין בעת רווקות מאוחרת. אין בתי כנסת, בדיוק.
בגדול. אז כאילו...
לא, בתי כנסת שפרדה, טוב תלוי הזה.
אז למה סמוטריץ' לא אמר, אני מנסח את זה יותר לעומק, אני עוסק בזה, לא היה לו זמן, הוא לא יכול להכניס עוד תוכניות, הוא לכאורה בן אדם עם גישה סדורה בעניינים כלכליים.
נכון, זו אכזבה מאוד מאוד גדולה בעיניי.
אבל מה הסיבה? מה, הוא סתם על הזין שלו ולא מעניין אותו תקציב לו?
אני לא חושב שזה על הזין שלו, אני כן חושב שהכי חשוב לו זה שהממשלה תשרוד. ובעצם בגלל, במיוחד, מאז שביטלו כמעט לגמרי את כל הקונספט של אי אמון, כן? פעם בעצם מספיק שהיה רוב, אפילו רוב פשוט, כדי נגד ממשלה באי אמון והייתה קורסת. והיה צריך, והיו הולכים לבחירות. היום צריך לעשות...
אימון קונסטרוקטיבי.
בדיוק. שזה אומר, אתה צריך להחליט מראש מי ראש הממשלה, וכמובן זה, זה, זה לא, אי אפשר לעשות זה אף פעם, ולכן, כאילו, ביטלו את זה.
אני אמרתי שהשמאל חייב לעשות, ברגע של השיא, עכשיו זה כבר אחרי זה כשאנחנו מקליטים, אבל ברגע של השיא של ההתנגדות לרפורמה המשפטית, הם צריכים לעשות אימון קונסטרוקטיבי עם איזה יריב לוין או מישהו כזה בתור ראש, להשאיר את כולם אותו הדבר פרט לביבי. לדעתי זה יכול להיות מאוד מעניין. לא יודע, יריב לוין, אוחנה, ביטן, לא משנה, שים ראש ממשלה כאילו מהליכוד, רק להעיף את ביבי ולהשאיר את כל השרים אותו הדבר. לדעתי הם יכלו לגבש ככה סיעה שתלך, כי מה שאנשים לא מפינים, אתה יודע, מהציבור, זה נראה שכל הליכוד מתים על ביבי. אבל כמה שאתם שונאים את ביבי, מי שרואה את עצמו מספר, מישהו מילולית מספר 2 עד 10 בליכוד, כנראה שונא את ביבי פי כמה יותר מכם. זה לא אומר שהוא לא מכבד אותו, מפנק אותו, עוזר לו וכדומה, אבל הוא כנראה חם עליו, כי הוא דובק לאיזה תפקיד, שאני לא חושב שיש מישהו בטופ 10 הראשונה של ליכוד שאומר, לא, אני לא מספיק מוכשר כדי להיות ראש ממשלה, השיא שלי זה שר ושמה כאילו זה, ואין לי שום שאיפות מעבר לזה. כל אחד ממה רוצה להיות, ולדעתי זה יכול להיות מדהים.
אני, כן, אני לא חושב שזה מצליח, כי משמעת,
אני לא יודע זה מצליח. זה מעניין מאוד.
זה מעניין, זה מעניין. בכל מקרה, בחזרה לפואנטה, בעצם העניין הוא שהדבר היחיד שממשל נשענת עליו בפועל, זה התקציב. זאת אומרת, ובעצם על פי מה שיש לנו בתור פסאודו חוקה, בעצם אומר שהתפקיד של הממשלה הוא קודם כל, ודבר ראשון, להעביר תקציב. ואם הממשלה לא מצליחה להעביר תקציב, תוך איקס חודשים מהרגע שהיא מוקמת, לתי 5 חודשים, משהו כזה.
יש שם, אם עבר התקציב קודם, אם לא עבר הסיפור שעכשיו אנחנו נכנסנו ל-22 שהיה לתקציב, אם אני לא טועה, זה הסקאונה הראשונה שלנו.
כן, כן, לגמרי. אבל עכשיו זה מרגע כינון הממשלה.
כן.
אז בעצם אם לא מצליחים להשיג מרגע כינון הממשלה, תוך כמה חודשים, הממשלה קורסת אוטומטית. כי במידה טכנית
יכלה להיבחר הממשלה בתחילת 22, כשיש תקציב לשנה קדימה, וכאילו זה לא היה מעניין באותה מידה, להבנתי.
בדיוק, אבל בגלל שהממשלה הושבעה ב-2023, כי הבחירות כאמור היו בנובמבר 22, אז בעצם הדבר הזה הוא ממש ממש קריטי כדי שהממשלה, תעבור, והעניין הוא שכל... קבוצת לחץ, וכל חבר כנסת.
פוליטית, סמוטריץ' עובר לבחירות.
כל חבר כנסת, וכל פוליטיקאי דרג זין, אוקיי? יכול עכשיו לאיים בהפלת הממשלה.
אבל פוליטית סמוטריץ' הולך לבחירות, מתי שיהיה בחירות?
ב-2026.
או הרבה קודם לכן. נניח יש בחירות לפני התקציב הבא. מה הוא אומר למצבים שלו שהוא השיגו שאין להם ברירה, כי יש לו כיפה, ואולי להם יש כיפה, וככה בוחרים, וכאילו לא אכפת לו. כאילו, איך אתה רואה את זה?
אני מאוד רוצה ללמד עליו זכות ולהגיד שהוא יעשה משהו יותר רציני בתקציב הבא, אבל כרגע באמת הישרדות פוליטית זה הדבר מספר אחת שמכוונים אליו, ויש לזה השלכות
כלכליות. דרך אגב, עושה דברים יפים גם לא פה, אני אהבתי את ההסכם מול ההסתדרות באופן אישי, שזה משהו שלא ציפיתי שאני אגיד את המילים האלה מהפה שלי, אהבתי את ההסכם מול ההסתדרות.
אגב, למרות שבכל זאת, אם יותר לי רגע להקריא מול המצע של סמוטריץ', תדבר שנייה רגע על משהו אחר, אני אמצא את זה.
אז בעצם גם הסעיפים הראשונים, הסעיפים שעסקנו בפרק הקודם של הסדרת העיסוק בתשלום ויזום תשלום וייעול הליכי רישוי סביבתי, אני לא ממש מבין מה הם עושים בחוק ההסדרים, כי חוק ההסדרים הוא לדברים שיש טרייד-אוף בינם, בין להעביר אותם במהירות בחשיכה כביכול, לבין מישהו שיתנגד להם. עכשיו, האם יש התנגדויות לדברים האלה? כן, אבל כאילו... זה לא איזה משהו שאני אומר, הממשלה לא הייתה יכולה להעביר את זה בהליך רגיל או בחוק רגיל, ואז למה זה תופס לי את הנדלן של חוק ההסדרים ומחייב אותי לזבל פה את השכל במיקרופון, במקום לעסוק בדברים אחרים בחיי? סמוטריץ', יש כאן ציבור שלם של מנחי פודקאסטים לחוק ההסדרים, שסובל כתוצאה מזה.
אוקיי, שימו לב. באשכרה, הסעיף הראשון בפרק הכלכלה של מצע הציונות הדתית, אגב, אני ניסיתי אשכרה סרטון של סרטון בברכות, של שעתיים ורבע, אוקיי? שעתיים ורבע על מצע הציונות הדתית. כי הוא מאוד מאוד מפורט.
כמה זה, עכשיו, עזוב את זה רגע שזה ליוטיוב, אבל בטיק טוק, כשאתה עושה דקה, כמה זה לוקח לך להקליט?
הרבה. לוקח לי, כולל העריכה יכול לקחת שעתיים.
ואתה עושה את זה לבד או שליאור עושה את זה לך?
לא, אני עושה את זה לבד לגמרי.
מה הכי הרבה צפיות שיש לך?
150,000.
ל?
על למה המבריחים לארץ רולאפס. תקשיב, עשיתי סרטון על טרנד טיק טוק, מסתבר שעושים סרטון על טרנד טיק טוק, אז הטרנדים
הם לא ראו כמה גלגלתי עיניים המאזינים שלנו.
כן. הדברים, אבל הדברים הכי פופולריים באופן קונסיסטנטי, אגב, זה דברים על צהל. כנראה גם בגלל הגיל של הצופים. בכל מקרה, שימו לב, המגזר הציבורי, הסעיף הראשון בפרק הכלכלה, במצד ציונות הדתית, אני מקריא. מגזר ציבורי יעיל חזק הוא מתפקד. הוא אינטרס ראשון במעלה של כל מדינה דמוקרטית. מתוך ההבנה הזו, מפלגת הציונות הדתית הציב לה למטרה לחזק ולייעל את המגזר הציבורי. המציאות היום לפי עובדי מגזר ציבורי מתוגמלים על פי ותק ולא על פי כישורים וביצועים פוגעת בשירות הציבורי, אותו מקבלים אזרחי ישראל. וואו, צודק.
אבל כאילו בוא, ההסכם היה לא רעי מסתדרות, הוא לא טיפל בשום דבר.
כמו כן, העובדה כי אין למגזר הציבורי גמישות תעסוקתית ולא ניתן לפטר עובדים גורמת לפריון עבודה נמוך. ומייקרת עלות העסקת עובדי הציבור. זכות השביתה בשירותים החיוניים מאפשרת לוועדי העובדים להשתמש בציבור משלמי המיסים כבני ערובה לדרישותיהם, ויוצרת דפקטו תנאי שכר מופלגים, שגבוהים בהרבה ממוצע השכר במגזר פרטי, וגם עולים בשיעור גבוה יותר לאורך זמן. ואז אומרים, מפלגת הציונות הדתית תפעל הסדרת יחסי העבודה בין המדינה, כלומר הציבור, לעובדים במגזר הציבורי, במציעים הבאים. נקדם חוק לבוראות חובה בשירותים חיוניים, שיגן לאזרחים בני שביתות פרועות. נאסור לשביתות הזדהות ולשביתות פוליטיות. נגדיל את גמישות העסקתם של עובדים על ידי ביטול מוסד הקביעות בשירות המדינה. באופן זה, נגדיל את התפוקה של מגזר הציבורי ונשפר את השירות שניתן לאזרחים. בוא ספר לי, למרות שעכשיו נתת תשבחות מאוד מאוד יפות להסכם, מה מתוך זה הושג?
אני בצלאל סמוטריץ' ואני עומד מאחורי הקמפיין, כאילו, זה הרגיש כמו קמפיין, למה אנחנו מקרים את זה? מה
מתוך זה הושג?
לא הושג יותר מדי. מילולית
אפס.
מילולית אפס. ההסכם יותר טוב עם הסתדרות מאשר הייתי מצפה מאשר שרי אוצר אחרים עשו עד כה.
אבל בכל מקרה,
לא, היה שם קצת גמישות בהעסקה לדעתי.
ממש, ממש. קצת, היה דבר אחד משמעותי בהסכם ההוא, וזה היה בעצם זה שהפסיקו עם או לפחות הבטיחו שהפסיקו, עם השביתות לגבי שיפורים טכנולוגיים. אחד המנופים המאוד מאוד משמעותיים של ההסתדרות בשנים האחרונות, הם גילו איזשהו טריק, שבעצם רוצים להכניס, אני יודע, מדהים, טכנולוגיה חדשה למגזר הציבורי, רוצים שנגיד המערכת של ראשת המיסים תעבוד יותר טוב, ואז זה כזה, מה זאת אומרת? אבל עכשיו אנחנו צריכים שהעובדים שלנו ילמדו לעבוד על מערכת חדשה. לא תיכנס, עד שתיתנו לנו הרבה מאוד תוספות שכר. ואז כאילו, ואז או שנתנו הרבה מאוד תוספות שכר, או שפשוט המערכות מחשוב של של כל המגזר הציבורי נשארו בתקופת האבן.
כי כמה כמו... עובדי מגזר ציבורי אפשר להחליף ב-GPT או בברד?
כנראה די הרבה.
בכל מקרה,
ואם לא עכשיו, אז בעוד שנתיים, כן?
אחד החברים שלנו, לי ולך יש קשרים כלשהם מול סמוטריץ' ומול לשכת האוצר, יש אנשים שיש להם קשרים יותר טובים, אחד מהחברים שלנו שיש לו קשר יותר טוב אל מולו, ניסה ללמד זכות עליו, ואמר לי שהסיפור הוא שסמוטריץ' רואה את זה, יש לו הבטחות בחירות של מפלגות אחרות, והוא צריך בעצם למתן אותם ולעשות איזה משהו. ונניח, הוא אומר, אם החרדים הבטיחו 20 מיליארד שקלים כספים קואליציוניים, אז אני מוריד את זה
ל-5, כן.
עכשיו זה גם כל מקום כתוב לך משהו אחר על כמה כספים קואליציוניים יש, שכאילו, כי כזה, אי אפשר ממש לספור, כאילו, זה לא שכתוב מראש, כסף קואליציוני מסגרת הבטחת שוחד לציבור החרדי שימשיך לתמוך
ברדה. לא, ב-2015 העבירו חוק, שזה בדיוק מה שאמור להיות שם, כן? אבל...
בסדר, אבל זה לא כתוב בחוק, זה לא כתוב בחוק, למה הם לא כותבים את זה בחוק? קיצר, אז הוא אומר, הוא צריך להוריד את זה, ולמשל, בהבטחת בחירות המפגרת של אחד ביבי נתניהו, לגבי חינוך חינם, אז הוא יסיים את החינוך חינם בדרך השנייה הכי פחות גרוע אחרי לא ליישם חינוך חינם, שזה בעצם לתת הטבות מס למי שבעצם, איך זה נקרא, מס הכנסה שלילי, והטבות מס למי שיש לו ילדים כאילו במערכת
כן,
החינוך.
כן, שזה אומנם עוד עידוד ילודה, אבל לפחות זה ילודה למי שעובד ומשלם מיסים, שזה כאילו...
אז אפשר להתייחס לזה כעידוד עבודה,
כן,
אולי
נכון,
בנוסף
זה
לעידוד
וגם,
ילודה.
וגם, כאילו,
אם כי כל הקטע הזה הוא... לא יודע, זה מחכה מוזר, כי יש גם, כי בגילים מסוימים החרדים דווקא כן מתוקצבים בניגוד לחברה הכללית, כי הם באשכול סוציו-אקונומי נמוך, ולדעתי יש את הקטע שבאשכול סוציו-אקונומי נמוכים, אז הממשלה כן מסבסדת, זה תחום
כן,
כל כך מורכב.
כן, אבל דרך העירייה, כן.
דרך אגב, אם אנחנו שנייה סוטים מחוק ההסדרים, כמו שכבר עשינו 10 דקות, אז מה זה יקרה אם נעשה עוד 5 עוד 10 דקות, היום יאיר לפיד עשה דבר מעניין, הוא הציב תקציב אלטרנטיבי.
אז זהו, עדיין לא יצא לעיין בזה, אני אקח את זה יותר ברצינות בהמשך.
אז כאילו, אז אני אדבר על זה. אחד הביקורות כלפי האופוזיציה בישראל, לא משנה מי באופוזיציה באותו זמן, זה שאין להם ממשלת צללים, שזה דבר מגניב מאוד שעושים בבריטניה.
שמציעים אלטרנטיבה באופן קונסטנטלי.
אבל ממשלת צללים, אני חושב שדיברנו על זה כבר בעבר, אבל להזכיר זה בעצם שבריטניה לאופוזיציה יש שר לכל דבר, שהוא לא באמת, אין לו איזושהי סמכות פורמלית, אבל הוא מציג תוכניות אלטרנטיביות, תוקף את זה, מרכז את הידע לפי נושאים, אל מול הממשלה הקיימת. ואז לכאורה, כשמתרחש מהפך, מאוד סביר שהשר הצללים יהפך לשר האמיתי, כי יש לו הרבה ידע בנושא. לפיד ניסה עכשיו להציג כביכול תקציב אלטרנטיבי, שכאילו אבל זה לא באמת תקציב אלטרנטיבי, זה איזה 2.5 שקפים אלטרנטיביים, שכאילו זה יותר מאשר 0 שקפים אלטרנטיביים, אני מניח, והיה שם כאילו דברים יפים.
מה, 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 שם, הבנתי שהוא רוצה להוריד 2% מע"מ, שזה נראה לי...
שזה מפגר.
כן.
זה מפגר.
לא יודע, זה כאילו, זה בא המס הזה שאשכרה כולם משלמים?
כן, הרי המע"מ, אף אחד לא מת על המע"מ, כאילו בואו, זה לא שאתה הולך...
לא, אבל זה בדיוק כמו ארנונה, זה בדיוק העניין, זאת אומרת, זה המון פעמים, יש פער מאוד מאוד גדול בין החוויה של המס, לבין תשלום מיסים בפועל. הרי לצורך העניין, בואו נדבר על מס חברות, אוקיי? עשו מחקר מדהים בערים בגרמניה. בעצם יש קטע מטורף שבגרמניה, לכל עיר יש מס חברות משלה, כן, יש מס חברות של כל גרמניה, וממש לכל ראש מקומית יש את המס חברות שלה, וכאילו, ומתחרות ביניהם הערים על חברות שונות. וכן הלאה, ולכן אפשר במחקר מאוד מאוד יפה, על מה קורה כשהערים האלה מעלות ומורידות את מס החברות. נכון אמרתי מס החברות, אולי בטעות אמרתי מע"מ.
אתה חושב שאני מקשיב לך כל הזמן?
אוקיי. אז זה מעלות ומורידות את מס החברות, ובעצם על ידי זה אפשר אשכרה לראות, מי שמכיר, difference in difference, למי שמכיר טכניקות של סטטיסטיקה, אז בעצם הרעיון שאשכרה אפשר לראות כמה מהמס מתחלק על פני האנשים, זאת אומרת, כמה מתוכו משלמים בעלי המניות, כמה מתוכו משלמים מעובדים, וכמה מתוכו משלמים מהצרכנים, ומסתבר שהרוב לא משולם על ידי החברות, אלא משולם על ידי העובדים והצרכנים. אז כשהם מורידים ומעלים את מס החברות, גם אנחנו לא פיזית משלמים את זה, זה עדיין משפיע עלינו. כי מס החברות, אנחנו משלמים עליו במשכורות הנמוכות יותר, ומחירים יותר גבוהים. אז, ולעומת זאת, מע"מ, אנחנו רואים פיזית בתלוש, וגם זה, אתם יודעים, כאילו בעקיפין, כן, כמובן המס, כמובן ה... איך זה נקרא? כמובן, מיסים הרבה יותר קיצוניים, זה ארנונה, כי משלמים אותם באופן, או אתם יודעים, מים, למרות זה יותר תשלום ולא מס, אבל בכל מקרה, ודווקא מע"מ, שהוא יחסית מס יעיל, קשה מאוד להתחמק ממנו, הוא שוויוני, הוא לא רגרסיבי, כמו שטוענים בטעות, אז בעצם זה דווקא מס מאוד מאוד אפקטיבי, שחבל מאוד לקצץ בו, עדיף בהרבה לקצץ במיסים האחרים.
אז סתם נקריא מהכתבה, מה שלפיד דיבר על זה, אז הוא בעצם טען שיש 14 מיליארד שח כספים קואליציונים שאותם הוא יקצץ, וכאילו, זה למה זה לא באמת תקציב אלטרנטיבי, זה כותרת יפה, אבל כאילו, הוא הציע 2% כדי להוריד את המע"מ, שזה 8 מיליארד שקלים לטענתו, נשמע סביר פלוס מינוס, זה בערך העלות של 2% במע"מ.
רגע, כמה הוא אומר שזה?
8 מיליארד שקלים ל-2%.
כן, זה 4%? זה 4 מיליארד ל-1%?
זה יותר לכיוון 5 מיליארד האחוז.
זה נראה לי אפילו יותר, אבל אוקיי.
אבל בסדר, עד כדי פוליטיקאים והבטחות שקשורות למיסים זה סביר. ביתר 6 מיליארד השקלים מציע לפיד להרחיב את תעשיות החדשנות בישראל ואת ההזדמנויות של כל ילד וכל צעיר בישראל להיות חלק מהתעשיות האלה. יש לי בחילה מכמה שזה כזה כותרת כזה לשם הכותרת והבטחת הבחירות.
מה הוא אומר?
איך קוראים זה להרחיב את תעשיות החדשנות בישראל?
בסדר, יאללה, יאללה, כן.
עוד מציע לפיד
15% בהייטק, כן.
550 מיליון שקלים לחוק רווחה לאנשים עם מוגבלויות, העלאת זקנה דיפרנציאלית 3.7 מיליארד שח לשנה, מה שמעלה את השאלה למה צריך כסף לזה ולא לקצץ את הקצבה הקיימת, כי כן, אני תחת הגישה הרדיקלית שמי שיש לו 10 מיליון שקל בנכסים לא צריך קצבת זקנה, תרגו אותי, או את הזקנים, ואז ישאר יותר כסף לקצבות זקנה.
אגב, עוד עניין לגבי קצבות זקנה, שזה בעצם צריך לזכור, שזה בעצם שריד אחרון לפנסיה תקציבית אוניברסלית.
כן.
כי בעצם, תחשוב על זה, שמה היה הרעיון של פנסיה?
אוטופן ביסמרק.
כן, בדיוק, הרעיון היה, בעצם מי שעובד, הוא בעצם יממן את מי שכבר לא עובד, כן? אבל אז עלו על שיטה הרבה, כאילו, גאונית, מטורפת, מה אם כל אחד יחסוך לעצמו כסף, וישים את זה לאורך הרבה מאוד זמן בשוק ההון, ואז הכסף הזה יהפוך להרבה יותר כסף, וככה כל קשיש יוכל לחיות ברמת חיים הרבה יותר גבוהה. הדבר המטורף הזה, שכולנו מכירים היום בתור קרן פנסיה, אז בעצם אפשר, שימו לב שבגלל עיני ריבית דריבית, הכסף שהם רוויחים ככה הוא הרבה הרבה יותר גדול. אז אשכרה, אם יבטלו את כל הקונספט של קצבת זקנה וישימו את זה בפנסיה, אז כולנו נרוויח. ובעצם הבעיה היא שבעצם, אבל מה אם מי שכבר היום, אין לו בעצם קרן פנסיה, כי זה היה לפני חקיקת חוק פנסי חובה ב-2008. אגב, שזה אחד הדברים...
דרך אגב, עדיין יש שם את העיוות הפסיכי הזה לדעתי, שמי שמפוטר מהר מהעבודה לא מפרישים לו בחצי שנה הראשונה, ואז אלא אם כן יש לך, ואז כאילו יש את העניין שאתה מעדיף לזכור עובדים שבתיאוריה, עד כדי עובדים שלא עבדו בחצי שנה האחרונה כדי לא להפריש להם בהתחלה, או איזה שטות כזאת.
כן, אבל זה נראה לי כל כך בקטנה, מבחינת השיקול של המעסיק.
לא, זה סתם דוגמה חקירה שלפעמים מפגרת ולא מתקנים את זה, כאילו.
כן, נכון, נכון.
לא משנה.
בקיצור, הפונטי שלי כזאת, זאת אומרת, אני חושב שברגע בעצם שנגיע לשלב, שבו לחלק גדול מספיק, 100 אנשים תהיה קרן פנסיה, אפשר לבטל לגמרי את כל הרעיון של קצבת זקנה, אם רוצים לתמוך בקשישים עניים, בכיף, אבל כל הרעיון של קצבת זקנה אוניברסלית, ששים לב, זה היום ההוצאה הכי גדולה של ביטוח לאומי.
עידן, תעצום עיניים.
כן.
אוקיי, ירדת עכשיו, אנחנו לקחת לך במדרגות, אתה רוצה מעיניים, עולים למונית, אתה מרגיש שם את המזגן הנעים אחרי שהיה לך חם ברחובות תל אביב, וזה, ואז אנחנו יורדים, ואתה מתחיל לשמוע, לא יודע, נראה לי את גידי גוב, אני חושב, מי זה שם, אנחנו, אתה מבין שאנחנו בנתב"ג, מי מקריא להם, הוא לא מקריא להם את
האודם,
ואנחנו, אתה עדיין רוצה מעיניים, אתה מבין, אבל אנחנו עולים לטיסה,
אני מת עושה מעיניים,
אנחנו נוחתים, הוא רוצה מעיניים, אני כאן כדי להעיד, אנחנו נוחתים בטיסה, יוצאים, לוקחים עוד מונית, מגיעים לקראת הזה, ואתה מריח ריח של בגט. אתה יודע איפה אנחנו?
בממלכת הפנסיה התקציבית אוניברסלית. בוודאי, בוודאי. כן, הצרפתים איכשהו מצליחים להיות יותר מטומטמים מאיתנו בקטייבל, שזה מרשים.
המטרה היחידה של מדינת צרפת המודרנית היא להראות שגם מדינות מערביות, כשהן עושות רעיונות טיפשיים ברמת המדיניות, הן סבלות מזה. כל פעם שאתה חושב, אולי עברנו את זה והגענו לרף שיש לכולם מספיק כסף שאפשר ליישם רעיונות טיפשיים, אז אתה יכול להסתכל לצרפת, הם ניסו את הרעיון הטיפשי קודם, זה לא עבד להם.
בצרפת בעצם הפוליטיקאים מהעבר הבטיחו למבטחות מאוד 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 לא ריאליסטיות לגבי הפנסיה שהם יקבלו. בעצם בצרפת הם פחות או יותר עושים פנסיה תקציבית אוניברסלית.
כן, מגיל 62 להבנתי, אחרי שעבדת 40 שנה.
כן, אבל זה אם יש להם, זה יותר מורכב מזה, זה כאילו, זה הפנסיה.
איכשהו כלכלה זה תמיד יותר מורכב מזה?
כן, זה כאילו, זה הפנסיה המינימלית שמובטחת לך, וזה משתנה פר מקצוע, לרקדניות בלט זה אפילו יותר מוקדם מזה, דברים ביזרים, באמת.
והטענה ששמעתי שם זה שבעצם בצרפת, כאילו אנשים באמת זה נחשב, הם רוצים להגיע לגיל הזה ולהפסיק לעבוד, לא?
כן.
כאילו כולם רוצים כביכול להפסיק לעבוד, אבל הם ממש משנים את התוכנית, עוברים עיר אחרי שהם מגיעים לזה, עוברים לבית מסוג אחר וכדומה, ועושים שינוי עצום באורך החיים שלהם. הבעיה היא שתוחלת החיים עלתה, אין מספיק כסף.
כן, והצרפתים האלה כבר לא מולידים ילדים כמו פעם, ואפילו כולל ההגירה זה לא כל כך, זה לא מצליח לספק את זה. וזה בגדול התגלה בתור תרמית, פירמידה.
באמת. ועכשיו יש את כל המחאות שכולכם כבר שמעתם.
בדיוק, על זה שהם רוצים להעלות את גיל הפרישה מ-62 למה, 65?
64.
64, כן. בזמן שכאילו בישראל...
דרך אגב, חשוב להגיד שקרן הפנסיה ביהוד המקורי שלה, למרות שכולנו כנראה רוצים להגיע ולהפסיק לעבוד וחולמים על זה, היהוד המקורי של זה היה כי אתה כבר לא מסוגל לעבוד, לא כי אתה לא רוצה לעבוד ונהנה יותר מברידג' כאילו, או משהו כזה בהשוואה לעבר.
כן, אבל היום, מה שנקרא, ברוך השם, יש לנו איזה 20-30 שנה של חיים, אתה יודע, להרבה מאוד אנשים, יש 20-30 שנה של חיים בריאים בפנסיה.
ולכן, למה העליתי צרפת? כי לדעתי, לא יהיה אפשר לבטל לקצבאות זקנה. דיברתי עם אנשים מבוגרים מאוד משכילים.
זה מאוד קשה פוליטית, לא כלכלית.
כמו שדיברנו קודם על הארנונה, אנשים אומרים, מה זאת אומרת, אני פרשתי כל החיים, ועכשיו אני לא אקבל את זה. עכשיו, הם לא מבינים...
איזה גישה דפוקה, לא, זה הורג אותי.
וזה אנשים חכמים, אני לא אומר כאילו טיפשים, וכאילו זה הגישה שלהם. טוב, פסולת, לא פסולת בניין, גז טבעי או ביטחון, זה שני חלקים מאוד מהירים, מה אתה רוצה? גז טבעי, אני חושב שבגדול דיברנו על האירוע שם, יש איזה משהו של הערכת רישיון לחברה, עזבו את זה, לא מעניין, לא זה. הדבר השני זה אם רוצים לעשות צ'ופצ'יק קטן שיצא מצינור מרכזי למקום אחר, גם לא מעניין, עזבו את זה. הדבר השלישי, ופה לדעתי לא הזכרנו את זה, כי אני לא חושב שהוא היה בגרסה הקודמת, או שאולי פספסתי, או שאולי לא דיברנו על זה בכלל, הם בעצם דיברו על זה שהיום אין תקינה מחייבת לשיווק גז, אין היום איזושהי רגולציה שמחייבת שאתה חייב להשיג רישיון, והם עשו את המהלך החכם של להבין שזה בסדר לחיות בעולם כזה, שאתה יכול לשווה גז בלי איזשהו אישור מראש, אבל הם רוצים לעשות כללים מחייבים, שאם מישהו עבר עליהם יהיה אפשר לקנוס אותו, וזה נשמע לי אני לא מכיר את זה, אבל נשמע די אחלה בסך הכל.
נשמע די הוגן. אגב, עוד שאלה יותר גדולה לגבי הגז, אם כבר התעסקנו בזה, זה השאלה לגבי איך אנחנו מתכננים לייצא גז. כלומר, עד עכשיו אנחנו מייצאים למדינות שכנות, לירדן, למצרים, שזה מאוד מאוד נחמד. אגב, באופן נורא מצחיק גם גז ישראלי מגיע לירדן, לירדן מגיע ללבנון, דרך מצרים, שזה כאילו נורא מצחיק.
זה צינור כאילו?
כן, צינור שעובר בעצם דרך ירדן, כן, זה כאילו מצרים, דרך ירדן, דרך סוריה ללבנון.
מדהים.
כן, כן, אבל כאילו, שיא לב שזה כאילו, הגז יכול להיות מיוצר מול חופי חיפה.
אני רוצה שנייה להרחיב על זה, על האירוע הזה. לא מזמן דיברתי עם כמה חקלאים, אפילו הם לא מתעסקים בחקלאות, יש להם כזה כמה כזה ביצים, הם גרים באיזשהו מושב כזה, אבל הם מתעסקים, את רוב מחייתם עושים במשהו אחר כזה, וסתם יש למושב את הדברים האלה שלהם. והם התחילו לעשות את מה שהם תמיד חקלאים אוהבים לעשות, להגיד, אבל מה יקרה במצב של משבר ולא יהיה לנו חלב? כאילו, ובמצב של משבר, העדיפות העיקרית שלנו זה כאילו, מיצי יניקה של פרות, כאילו, בגדול.
במצב של משבר לא יהיה לנו גרעינים להאכיל את הפרות.
כן.
כי אנחנו לא מייצרים אותם בישראל, מייבאים את זה קומפלט.
בדיוק, אבל יותר גרוע מזה. בזמן המלחמה בין דאש לסוריה, היה מסחר בין דאש, לתחזיקו חזק, סוריה, אוקיי? גם במצבים של מלחמה, בין שתי האויבות הישירות, לא מדבר על מדינות צד שלישי, יש מסחר של דברים שטובים לשני הצדדים. כזה אומרים, טוב, נעשה את הכי טוב שלנו בלהרוג אחד את השני, ונעשה הכי טוב שלנו בלסחור אחד עם השני, במקביל. וכאילו, גם בין אוקראינה לרוסיה, לדעתי, יש עדיין דברים שקורים, אני חושב...
אני לא בטוח.
אתה לא בטוח? אבל לא משנה, בין אירופה, שהיום תומכת מאוד מאוד חזק באוקראינה, יש תעשיות ספציפיות שסוחרות.
לא, יש גם דברים כמו, אתה יודע, כזה, נגיד, סתם. רוסיה מוכרת גז להודו, הודו מייצרת עם זה מוצרים, המוצרים נמכרים לאירופה, כן? האם זה נחשב סחר. אבל הפוינט שלי, מה שרציתי להגיד זה אחר.
אבל ישראל פאקינג תומכת בחיזבאללה, כמו שאתה אומר, כאילו, בצורה...
מאוד עקיפה, כן.
או הסכם עם זה, וכאילו, ואתה אומר, אז כאילו, אז החלב... לא משנה, אני מגלגל עיניים, לא משנה.
בקיצור, אז כן, ובעצם מה שרציתי לשאול זה האם בעצם כדאי, אולי כדאי, להקים איזשהו צינור מישראל לטורקיה, כי בעצם לדבר הזה יש כמה השפעות, קודם כל זה יקל לנו מאוד על הייצוא. דבר שני, אם חס וחלילה, יום אחד נצטרך לייבא גז, וזה יכול לקרות, שאתה יודע, אם לא נמצא מאגרי גז גדולים חדשים.
אני רוצה, אני אומר שעד שיגמר הגז, אני רוצה היתוך גרעיני, ושלא נצטרך את החרא הזה.
הלוואי, כן.
שיהיה לנו אנרגיה לכולם, אנרגיה בחינם.
כן, אבל תשמע, עם הקצב היום שבו מדינת ישראל עומדת ביעדי האנרגיות המתחדשות שלה, רמז היא לא.
פתח סוגריים, מיתוך גרעיני זה תהליך שהוא הפוך מהביקוע גרעיני, אבל בתנאים מסוימים יכול להפיק הרבה מאוד אנרגיה, שאם אתה מייעל את זה עשויה להיות מאוד בחינם, פחות או יותר, אבל זה עניין של כנראה בין 20 ל-40-50 שנה.
מאוד גדול.
סגור סוגריים.
שכרגע לא מצליחים
להפיק... דן בסוגריים שלי, תמשיך. כן.
שכרגע לא מצליחים להפיק אנרגיה בנטו, זאת אומרת, צריך להשקיע יותר אנרגיה כדי לגרום לכל החרטה הזאת לקרות מאשר להוציא מזה אנרגיה. כאילו למרות שמצליחים, אתה יודע, באיזה תנאים נורא נורא לוקליים, כן להוציא אנרגיה, אבל צריך איזה מלא מערכת מסביב, זה כן שאוהב אנרגיה. קיצר, אבל קשה לסמוך על זה. הפוינט שלי היא שברגע שאני צריך לייבא אנרגיה, אז כאילו, אז פתאום שוב יהפוך לבעיה מאוד גדולה.
שמע, נכון לחרדים או
לדעתי... אגב, אבל היופי בצינור כזה, זה שאפשר גם לייצא וגם לייבא. זה היופי.
השאלה היא למה לייצא לך תחילה, אתה צריך לייבא, אבל לא משנה.
לא, לא באותו זמן, אפשר לייצא עכשיו, לייבא אחר כך.
אז כאן נכנסים כל המתנגדי הסכם הגז, ויגידו, אז בוא נשמור ולא נייצא עכשיו. כי הוא לא יודע, אני לא יודע.
כן, אבל אתה רוצה למקסים את הרווח, כי הוא לא יודע, אוקיי,
תמשיך. לא משנה, אבל כמו שלדתיים, חרדים, חלק מסורתיים, חילונים, יש אלוהים שעליהם סומכים. לי יש יובל שטיינץ, הוא הגורו שלי לענייני גז. אם יובל יגיד שצריך לעשות קו גז מישראל לדרום אמריקה, זה מה שצריך לעשות. לא, הבן אדם שר מקצועי שחקר את הנושא לעומק, ליטרלי כתב את הספר על הנושא.
אוקיי,
אם הוא יגיד שצריך...
נו, אז מה הוא אומר?
אני לא יודע, לא קראתי את הספר עדיין. אבל אני אומר, מה שהוא יגיד, אני סומך עליו באירוע הזה.
אוקיי, בסדר.
וגדול. בן אדם מאוד מוכשר, וכאילו באמת מרתק לשמוע אותו על הנושאים האלה. ביטחון, יש כאן איזה עניין של, בגדול, ישראל היא מדינה שיש לה לפעמים איומים, פיגועים, דברים כאלה, לא יודע אם נתקלת, שמעת על זה על האירוע?
ובגדול, זה קורה לפעמים, כן.
ישראל מוציאה הרבה מאוד כסף על ביטחון, ומבנים ממשלתיים צריכים שיהיה להם הנחיה מרכזית לגבי ביטחון. אם אני לא טועה, בגרסה הקודמת היה שם כמה עמודים שדיברו על הקטע שהם בגדול הם רצו לאפשר לכמה מוסדות ממשלתיים שבאותו בניין להיות תחת קצין ביטחון אחד ולהגם משאבים. לא מצאתי את זה בגרסה הנוכחית, ייתכן שכאילו חפרתי מספיק לעומק, אבל בגדול הם מדברים פה שבמהלך שקילת שיקולי הביטחון של קציני בטיחות, הם השקילו שיקולים של ריה. שבעצם אתה זוכר את ראשי תיבות תמיד?
Regulatory Impact Assessment.
כן, בגדול. ושישקלו גם את זה, ויקחו את זה כחלק מזה כדי להקטין הוצאות של משרדי ממשלה, וכל מיני כאלה, ויש שם איך לאשר באופן מהיר, ותקנות וועדות, וכל מיני כאלה דברים מאוד מאוד מיקרוטקטיים, שאתה עושה אותם, מקווה שיהיה בסדר, ואם יתפוצץ, אתה מתקן אותם בחוק הסדרים הבא, בתקווה שזה עבד כמו שצריך, ושמישהו חשב על זה לעומק. טוב, אז עידן, עכשיו דיברנו בפרק הנוכחי על בעצם שלושה נושאים מקומיים בחוק ההסדרים, אני חושב, ועוד נושא, דיברנו על התקציב האלטרנטיבי של לפיד, דיברנו על פנסיה בצרפת, וכדומה. שלושה נושאים שדיברנו עליהם בפרק, זה בעצם גז טבעי, דיברנו על זה מאוד בקצרה, שינויים די
מינורים.
מינורים בגדול, את העניין של בעצם היבוא מוצרים, ובעצם הקלה על יוקר המחיה. אגב, חשוב לציין שלא מזמן נפתח קרפור בארץ, וראיתי בטוויטר תמונות שמראים שהם הרבה יותר זולים בדברים מסוימים כבר מרשתות, כבר ממוצרים שיש בארץ, שזה נחמד לראות את זה. מה שמעלה את השאלה, למה הם לא יכלו בעצם לייבא את המותג הפרטי שלהם? טוב, לא נתעסק בזה ברגע זה עכשיו.
בטח שמייבאים את המותג הפרטי שלהם.
לא, למה הם צריכים להיות בארץ כדי שייבאו את המותג הפרטי שלהם? למה הם יכולים לקרוא את המותג הפרטי של קפוא בסופרסל? או למה שופרסל לא יכולים במותג הפרטי שלהם?
אגב, היו המון שינויים חקיקתיים בשביל שקרפור יגיעו לארץ, ואני די בשוק שהיה צריך שקרפור יגיעו לארץ בשביל, אתם יודעים, שיהיה אפשר לייבא שמן זית כמו שצריך.
באמת?
כן. אבל כן, עכשיו ממש, ממש עושים גם משרד הכלכלה שעובד על זה כדי בעצם להביא, כדי בעצם לאפשר לרשתות קמעונאיות זרות להביא את המוצרים שלהם, שזה בעצם מאפשר גם לכל שאר השחקנים בשוק לעשות את זה, וביזרי בעיניי שצריך את כל האופרציה רק בשביל, אתה יודע, שיהיה אפשר לייבא.
אז למאזננו שגריר צרפת בישראל, תראה, אנחנו לא רק מלכלכים על הצרפתים,
נכון,
אנחנו
נכון.
גם מאוד מפרגנים לצרפתים כשצריך.
הצרפתים גם לעשות דברים יפים מאוד, כן, לגמרי. כמו להרוס את המערכת פנסיה של עצמם, מה? מה? בקיצור, דברים שאפילו מדינה בצ'וקבקת המזרח התיכון מצליחה לעשות טוב, בסדר, עד כאן.
ודיברנו על ביטחון בעצם, לשקול שיקולי רגולציה ועלויות רגולציה גם ביטחון. דרך אגב, יש המון אנשים שזה נשמע להם עוד מופרך הקטע של להתייחס לרגולציה וביטחון. כי אסור לנו שאף אחד ימות וחייבים לצח אותם, ומה אם בגלל שחסכת פה מיליון שקל ימות בן אדם, ומה אם זה בסך הכל 17 מיליארד שקל על פני שנים ורק בן אדם אחד, זה עדיין שווה את זה, לא ככה?
איי. כן, אגב, שמע, עם 17 מיליארד שקל אפשר להציל הרבה יותר מבן אדם אחד, כן?
חד משמעית.
בהרבה מאוד דרכים, גם בבטיחות בדרכים, גם בבריאות, גם באמת, בהרבה מאוד דרכים. טוב, עד כאן. תודה רבה, רוי.
תודה רבה, עידן.
פודקאסטיקו.
תודה רבה, עידן.
איזה כיף, יאללה.
אז תעקבו אחרינו, תשתפו את הפרק, תעשו הכיף עם איכשהו הגעתם לפה בטעות, תרשמו לנו כל דבר שטעינו בו.
ואני חושב שנתראה בפרק סיכום חוק ההסדרים. שנבוא אליו מוכנים ומסודרים לראות מה בעצם היה לנו, ואני כבר חושש, אני כבר נותן ספוילרים, שחוק ההסדרים הנוכחי היה אכזבה די ניכרת, במיוחד מאז חוק ההסדרים שעבר, אבל נפרט על זה עוד בפרק הבא.
להתראות.